You're with SBS Radio.
שלום ניצה, שלום למאזינים. אז זהו זה, אנחנו נמצאים אחרי הבחירות לכנסת ה-21, אחרי המערכה הקצרה יחסית, אבל הסוערת מאוד. זו שכללה לא מעט התקפות בוטות, האשמות וביטויים שעדיף היה שלא נאמרו. היו מי שהזכירו שבניגוד לכמה מערכות בחירות קודמות, אלימות פיזית לא הייתה כמעט. אבל מנגד היה לנו שפע של אלימות מילולית, בעיקר ברשתות החברתיות. שם פוליטיקאים וגם בוחרים חרצו לשון, לעתים בצורה בוטה, גסה ובלתי ראויה. כזו שהסיטה את הדיון מן הסוגיות העקרוניות על פניה של מדינת ישראל, עתידה ודרכה להתחת בוץ. זה אולי קורה בכל מערכת בחירות כאשר המתח עולה והעצבים נמתחים, אבל בכל זאת ראוי היה לדאוג לשיח ענייני ורציני הרבה יותר. מחר ביום שני אמור הנשיא רובי ריבלין להתחיל בשיחות עם נציגי המפלגות לקראת הטלת התפקיד של הרכבת הממשלה הבאה על אחד מחברי הכנסת. כפי שהדברים נראים עתה, התוצאה כמעט ברורה. מי שיקבל את המנדט הזה יהיה בנימין נתניהו, מנהיג הליכוד, המצטייר כמנצח הגדול של הבחירות הללו. הליכוד, אחרי ספירת הקולות, המעטפות הכפולות של הצבעות החיילים, האסירים, הדיפלומטים, המאושפזים בבתי חולים ועוד, יוצא למשימה הזו עם 36 חברי כנסת, בשישה יותר מאלה שהיו לו בכנסת הקודמת. מבט על מפת המפלגות האחרות מצביע על כך שגם אם מלאכת הרכבת הממשלה לא תהיה קלה, בסופו של דבר יוכל נתניהו לדווח לנשיא בעוד כמה שבועות שהצליח להרכיב ממשלה. אבל זה לא יהיה אתגר פשוט. את הקושי העיקרי, כך מעריכים, להרכבת הממשלה יציב אביגדור ליברמן, ראש מפלגת ישראל ביתנו. הוא ידרוש בין היתר לשוב לתיק הביטחון, אבל הפעם עם חופש פעולה בעזה נגד החמאס, הוא ידרוש גם את העברת חוק הגיוס בלי תיקונים של החרדים ועוד דרישות שהעשיות החרדיות לא יוכלו לקבל. בלי ליברמן יש כרגע לנתניהו 60 חברי כנסת לקואליציה, ואין די בכך. נתניהו עוד לא רמז בבירור מה האסטרטגיה שלו, ויש מי שמדברים למרות מערכת הבחירות הקשה על אפשרות של ממשלת אחדות שבה תשתתף גם מפלגת כחול לבן בראשותו של בני גנץ, המפלגה שזכתה ב-35 מושבים בכנסת. האם האפשרות הזאת מציאותית או דמיונית? השאלה היא אם נתניהו מבקש להציג ממלכתיות ורוח של איחוד, או שיעשה הכל כדי להבטיח שהממשלה תהיה ימנית חרדית תהורה. נצטרך להמתין, ובינתיים כדאי להתבונן אל מי שמלקקים את פצעי הבחירות. קודם כל אל כחול לבן, שהשיגה אמנם 35 מנדטים, הישג מכובד לכל הדעות, אבל אין לה מספיק שותפים כדי להרכיב ממשלה. בני גנץ גם מקווה בוודאי שהציבור ישכח במהירות אותו נאום מוזר שנסע במוצאי ליל הבחירות, נאום שבו הכריז על ניצחון והתבסס על תחזית מנדטים באחד הערוצים. פוליטיקאי מנוסה ממנו מן הסתם לא היה עושה טעות כזאת. במקביל עוסקת מפלגת העבודה בחשבון נפש נוקב ביותר הייתי אומר, בעקבות התבוסה הקשה שנחלה בבחירות. מ-24 מושבים של המחנה הציוני, השותפות עם התנועה של ציפי לבני בכנסת היוצאת, נותרו לעבודה 6 מושבים בלבד. למי ששכח, היו שנים שבהם לעבודה היו כ-50 חברי כנסת. חלק מן האשם מותח עכשיו בראש המפלגה אבי גבאי, אשר לא הצליח להתמודד מול האיום האלקטורלי של כחול לבן. בהקשר לכישלון מזכירים גם את החלטתו לגרש מן המפלגה את ציפי לבני ואנשי תנועתה. הערכה היא כי גבאי לא יאריך ימים בתפקידו, יצטרך להתפטר, ומפלגת העבודה תבחר לה מנהיג חדש. שתי הפתעות ליוו את תוצאות הבחירות, הבולטת שבהם הייתה כישלונה של מפלגת זהות, זו של משה פייגלין, שלא הצליחה כלל לעבור את אחוז החסימה. זאת לאחר שבמשך שבועות אחדים סקר אחר סקר הצביע על כך שהמפלגה הזו שהניפה בין היתר את דגל הלגליזציה של הקנאביס, תהיה הפתעת הבחירות ואולי תזכה ב7 מנדטים או יותר. היא אכן הייתה הפתעת הבחירות בכך שלא הצליחה כלל להגיע לכנסת. התחזיות האופטימיות התבדו. וגם התבוסה של מפלגת הימין החדש, מפלגתם של נפתלי בנט ואיילת שקד, שגם הם לא עברו את אחוז החסימה. כתוצאה מכך הייצוג של מחנה הציונות הדתית התכווץ הפעם. וכך פייגלין שחלם על תיק האוצר, בנט שהתכוון לתבוע את תיק הביטחון, שניהם נותרו בידיים ריקות, מחוץ למשחק, מחוץ לכנסת. ועוד לא אמרנו דבר על חקירות ראש הממשלה. אחת השאלות המרחפות עתה באוויר היא מה ינסה נתניהו לעשות מבחינה חוקית כדי למנוע את העמדתו לדין בשלושת תיקי הפרת האמונים והשוחד. יש מגוון של סעיפים במספר חוקים שהוא עשוי להשתמש בהם, ומן הסתם גם הנושא הזה יידון בשיחות להקמת הקואליציה הבאה. ועכשיו לעניין אחר, יומיים אחרי הבחירות ליוותה ישראל דרמה אחרת מעל מרקעי הטלוויזיה. הפעם לא אירוע פוליטי אלא מדעי טכנולוגי. בראשית, החללית הישראלית שיצאה לדרכה לירח עמדה ביום חמישי לנחות על הלבנה. השידור החי של הנחיתה המתוכננת הועבר מחדר הפיקוח הלווייני של התעשייה האווירית, אבל למרבה הצער, שניות לפני הנחיתה השתבש משהו. המנוע שאמור היה לבלום את מהירות הנחיתה חדל לפעול, ובראשית אמנם הגיע לאדמת הירח, אך לא נחתה אלא התרסקה עליו, והקשר עם הנותק. צפינו כולנו ברגעים הללו באכזבה. אך שמענו גם את דברי המדענים על כך שחלק גדול מן הניסויים המורכבים מאוד הללו בחלל מסתיימים בדרך כזו, וגם אנחנו, כמו מדינות אחרות, נפיק לקחים וננסה שוב. ואכן לפני שעות אחדות הודיע מוריס קהן, איש העסקים שתרם 40 מיליון דולר לעמותה Space.il לשיגור הראשון, כי הוא יתרום שוב כסף לניסיון נוסף. ניסיון השיגור מעניין לא רק בשל האתגר הטכנולוגי. זו הייתה יוזמה פרטית של שלושה צעירים שהצליחו להקים עמותה לגייס תורם נדיב שאפשר את השיגור. הפרסום הרב על פרשית גם עורר עניין ניכר בקרב בני נוער וילדים שנחשפו בכך לעניין הרב שיש בלימודי טכנולוגיה מתקדמים. וגם לישראל הייתה גאווה לאומית, שכן רק חמש מדינות, רוסיה, ארצות הברית, סין, יפן והודו וכן האיחוד האירופי, הצליחו להגיע עד לירח. לא כולם נחתו, חלקם התרסקו כמו בראשית. וכך אנחנו בינתיים נמתין גם להרכבת הקואליציה כאן, וגם זה ייקח יותר זמן לשיגור הנוסף של חללית ישראלית לירח, בתקווה שהפעם תנחת. עד כאן רפי מן, המשדר לרדיו SBS בעברית מירושלים. תודה לכם על ההזנה וחג פסח שמח. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.